אנחנו נפנה לכבוד הרב ונברך אותו בברכת שבת שלום ומבורך. כבוד הרב,
שבת שלום ומבורך לכם, למאזינים כולם ולעם ישראל כל כולו.
אמן ואמן. חזק וברוך לרב, תודה. ואנחנו כבר עם מאזין מהצפון, שלום לך חיים.
שלום כבוד הרב, שלום לך, שבת שלום. אני רוצה לשאול שאלה קטנה שניים. בנוגע שאנחנו קרים לסליחות, האם גם צריך עוד פעם אחרי עלות השחר למצוא ידיים, ושנית זה אנחנו שמתפלל הסדרן בתפילה מתפלל ואנחנו מניחים תפילין, האם יוציא אותנו מחובה או לא?
לגבי נטילת ידיים, ידידי, דע שעיקר התקנה של נטילת ידיים היא כשהאדם ישן בלילה וקם ממיטתו על מנת ללכת או להתפלל או לעסקיו או לכל דבר אחר. אז צריך ליטול ידיים כדת וכהלכה בכלי, כוח גברה וכל הדינים, עם ברכה על נטילת ידיים. כיוון שנטל ידיים כשקם, לא צריך יותר ליטול ידיים. זה מה שאתה כבודו שואל לגבי עלות השחר. זה יש מנהג אצל האשכנזים כאשר הם ערים כל הלילה ליטול ידיים בעלות השחר. אנחנו לא נהגנו בזה כי אין צורך בזה, כי כל הסיבה של נטילת ידיים הוא מכוח השינה. אדם שלא ישן לא צריך ליטול ידיים. אותו הדבר אדם שנטל ידיים באמצע הלילה וברך על נטילת ידיים בבוקר, גם אם הוא נוטל ידיים הוא לא צריך לברך. וכמובן אם הוא נשאר ער כמו שאתם אומרים לגבי אמירת סליחות, הוא לא צריך בכלל ליטול ידיים, כי הוא כבר הוא נמצא באמצע כבר זה כמו תפילה ולימוד תורה, שמי שלומד תורה בלילה וכבר נטל ידיו מפני כן לא צריך אחר כך ליטול ידיים ולא לברך ולא נטילה ולא ברכה. תודה רבה.
תודה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מאזין מאקו, שלום לך יעקב, בבקשה.
שלום וברכה כבוד הרב, רפואה שלמה.
שלום, שלום וברכה.
רציתי לשאול, מתי מניחים תפילין? אני מתפלל מנה של פועלים, ואמרו לי, אחד המתפללים אמר לי שזה 6 דקות אחרי עמוד השחר. האם זה נכון או שללכת לפי הלוחות, מה שכתוב בלוח?
אנחנו בדרך כלל נוהגים שעה לפני נץ החמה. זה כאשר היום הוא ממוצע. כמו עכשיו, אלול, תשרה, ואפילו חשבן, זה שעה לפני עלות השחר. אבל באמצע החורף, שזה אומר אחרי חנוכה, תבט, כסלב תבט וחצי שבט, אז אפילו 50 וכמה דקות לפני נץ החמה. כי השעות מתקצרות, כיוון שהלילה ארוך והיום יותר קצר. אז בדרך כלל תזכור זה כמו שכתוב בלוח ולא כמו שאמרו לך 6 דקות אחרי עלות השחר, אלא צריך להחמיר ולהיזהר בזה, לא להניח תפילין אלא כאשר מגיע הזמן, שזה בערך שעה לפני עלות לפני נץ החמה. תודה רבה לך.
תודה ליעקב מעכו. ומשה מהרצליה בשאלה אקטואלית, בבקשה משה.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך
כבוד הרב. אני הייתי עורך באיזה בכנסת והגבה הזמין אותי למפטיר הפטרה ינו. עכשיו אני שמעתי בפי שהוא בירך אישה שהיא תרמה תרומה להפטרה והיא נותנת לי. עכשיו הוא בא דורש ממני את הכסף, אז מה אני עושה בזה?
אני לא הבנתי כלום.
עכשיו, אני הייתי עורך באיזה בית כנסת בשבת.
היא קנתה את המפטיר?
כן, כן. היא נדרה את הנדר.
והיא
הוא בירך את האישה.
רגע, רגע, רגע. היא כיבדה אותך?
הגבאי אמר תתלה, מקום האישה נותנת לך.
כן, עכשיו הוא רוצה גם ממנה וגם ממך?
כן, כן.
לא, זה לא הולך ככה.
כן, אתה מבין? הוא אומר לי, תפס אותי ברחוב ואומר לי, אתה חייב לתת לי גם את התרומה, את התרומה.
תן לו 5 שקל.
5 שקל? אולי ייקח.
מה?
אולי ייקח 5 שקל.
ככה, עוד יותר טוב, תקנה בזה איזה ממתק לילדים.
הוא רוצה את 50, הוא אומר.
לא, כל טוב.
תודה רבה.
כל טוב.
תודה רבה, ישר כוח לרב. אנחנו עם עיר הקודש טבריה. שלום לך, יעקב מיודענו.
שבת שלום הרב, שנה טובה ומבורכת.
שבת שלום ומבורך.
שנה טובה ועבר בריאות.
שנה מור.
הרב, בסליחות, הגבאי יכול להכין קפה ותה בתוך בית הכנסת ולחלק לאנשים?
למה צריך קפה ותה? אני לא מבין.
בסליחות.
מה? האדם בא להגיד סליחות. בסליחות מתחננים, בוכים, מתפללים שתהיה שנה טובה. לא באנו לשתות קפה ותה. זה עושים בחמרה. אתה יודע מה זה חמרה?
מה זה?
במקומות של זוללים וסובעים. מי שרוצה לשתות קפה יצא החוצה, אבל לא בבית הכנסת. זה מנהג גרוע מאוד. היום גם התחילו בתוך התפילה גם לשתות תה וקפה. טוב שלא גם באמצע העמידה. זה מין מנהג משונה, מכוער מאוד. אסור לעשות כן. בכלל אסור לשתות בית הכנסת כתחילה. זה לא מקום של מסבעה, זה לא קיוסק. בית הכנסת כתוב פירוש בהלכה, בתי כנסיות ובתי מדרשות אין אוכלים בהם ואין שותים בהם ואין נאותים בהם ואין מטיילים בהם. צריך להיזהר בקדושת בית הכנסת. זה האבון הכי גדול. אנחנו מתוודים על זה ביום הכיפורים. שכינה צועקת, מי ביקש זאת מידכם? רמוס חצריי. זה ביזיון. השם ירחם, תברכו.
בשורות טובות, תודה רבה, חזק וברוך לרב. אנחנו עם מאזינה מאשקלון, שלום לך גברת אורנה.
שלום כבוד הרב, רציתי לבקשה
שלום לדעת... שבת שלום.
רציתי לבקשה לדעת אם יש בעיה לגזור ציפורניים אחרי צאת הכוכבים בלילה.
לצורך מצווה ודאי מותר, שלא לצורך מצווה. לא ראינו בפירוש בדברי רבנו הארי שאסר, הוא דיבר על שיער, שלא להסתפר אפילו אחר הצהריים וכל שכן בלילה. אבל יש הרבה שלמדו את זה מקל וחומר, שידוע שהציפורניים זה יותר חמור משיער. ציפורניים, הגמרא אומרת שזה ממש החלק של הסתרה האחרה, ויש לנו את זה בפרשה, ועשתה את ציפורניה. אז תראו מה כותב האנשך בשאר המפרשים, שזה מורה על מותרות וכל מיני אבונות שאדם עושה. אז זה הציפורניים, זה חלק לא טוב, לכן אנחנו רוחצים את הידיים אחרי נטילת הציפורניים. וגם לכבוד שבת צריך לדאוג לקצוץ את הציפורניים לפני שתבוא שבת. אז ציפורניים זה חמור, חמור יותר מאשר שיער. אז לכן אנחנו נמנעים מלגזוז ציפורניים בלילה, אלא ביום. והסיבה היא פשוט, המפרשים כתבו, למה כתוב שורפן, 3 דברים נאמרו בציפורניים, הגמרא אומרת. מי שזורקן רשע, מי שקוברן צדיק, ומי ששורפם חסיד. אז אמרו המפרשים, למה שורפם חסיד? למה זה מעלה כל כך גדולה? אלא אומר, כיוון שהחיצונים ניזונים ונהנים מהציפורניים, והוא כשגוזץ הציפורניים הוא לא רוצה להשאיר להם זכר, אולם זה לא כל כך טוב להתגרות בהם, עד שהוא רוצה גם לשרוף אותם, לאבד אותם מהעולם, ואפילו שיכול להיות שהם יזיקו לו חלילה. בכל אופן חסיד. אז מה למדנו מפה? שהציפורניים זה חלק שיש שם אחיזה לחיצונים, לכוחות החיצונים. אז לכן לא לעשות את זה בלילה, אלא לעשות ביום. חוץ מצורך מצווה, אז זה כן. תודה רבה.
תודה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מאזינה מגבעת זאב. שלום לך גברת אביבה.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום שלום.
יש לי דייר שהוא דתי, והוא כבר חודש ימים, הוא לא כבר חודש, הוא כבר כמה חודש, עם הכספים, ויש לו
לא נשמע, גברת, לא שומעים, לא שומעים, בבקשה.
אני אומרת שיש לי דייר בגבעת זאב, שהוא גר אצלנו, וכל יומיים אומר לי, אני עוזב רביעי, עוזב שלישי, עוזב רביעי, עוזב שלישי, והוא איש דתי. יש לו שלושה ילדים, ואני אישה מבוגרת כבר, 67.
בעלי
יותר מבוגר. השאלה היא מה לעשות עם אדם כזה, כבוד הרב.
מה הוא רוצה?
הוא רוצה, לא, הוא לא משלם, הוא אומר אין לי. הוא רוצה, אומר לי כל יום אני עוזב מחר, מחרותיים, רביעי, חמישי.
מה אני עושה פיצות? שאני לא, לא משמש כבורר. את צריכה כן, איזה מישהו שלקחת אותו לאיזה בוררות, שיחליטו, כן. והם אם צריך להוציא אותו, יוציא אותו, ואם צריך להוציא ממנו כסף, יוציאו ממנו כסף. השם יהיה איתך.
כן, תודה רבה.
תודה רבה, בשורות טובות. אנחנו עם מאזין מחיפה, שלום לך עמנואל, בבקשה.
שלום. השאלה שלום, בקשר לקדיש עלינו, אחרי עלינו לשבח, יש מנהגים שכן, יש מנהגים שלא. אצלנו זה רגיל שלא אומרים קדיש אחרי עלינו לשבח. מתי, מדוע ככה ומדוע ככה?
אתה שואל אם כן לומר או לא לומר. לפי מנהג האשכנזים, הם אומרים קדיש אחרי עלינו לשבח. אנחנו הספרדים לא אומרים קדיש אחרי עלינו לשבח. כי אנחנו נוהגים בעיקר לפי שולחן ערוך ורבנו הארי, שכתבו שאין קדיש אחר עלינו לשבח, בשום תפילה מכל תפילות היום, ואפילו גם לא בשבת ולא בליל שבת. יש כאלה שעושים אחר כך, לומדים איזה לימוד, ועל הלימוד אומרים קדיש, זה עניין אחר. או יש כאלה אומרים איזה פרק, תהילים מסוים, ואחרי זה רוצים להגיד קדיש. נו, זה לא כל כך מומלץ, מכיוון שהגאון הכנסת הגדולה כתב, כשם שאין מרבים בברכות, כך אין מרבים בקדישים. והעתיקו אותו המגן אברהם, וכל הפוסקים שסביב השולחן ערוך. למעשה אין להרבות בקדישים, זה לא טוב. הגאון רבנו יוסף חיים, שהיום יום פטירתו, היה לוחם תמיד בכל הדרשות שלו נגד המנהג של בעלי בתים שהיו מרבים בקדישים, ומוסיפים עוד כמו בליל השנה רבה. שם יש כל רגע, לא כל רגע, אבל כל קטע יש שבע פעמים הפסקות באמצע התהילים, מציקים ואומרים קדיש. אתה תראה בסידורים שם כתוב קדיש. הוא יצא נגד זה, הוא, ולא שמעו לו. מה עשה כדי שישמעו לו? אני קצת, מעריך קצת כיוון שזה היום היום שלו. אז הוא אמר להם במילים אלו בדרשה, תדעו שבגן עדן הוא ראה שלא שומעים. אז הוא אמר להם תדעו בגן עדן יש שתי דלתות. אמר להם בערבית הקו בבן, שתי בבות, שתי דלתות, אחד מצד צפון, אחד מצד דרום. אמר להם אל מית, חוץ מכם הנפטר, כשהוא אומרים קדיש מקדימים אותו עוד קצת, עוד קדיש עוד קצת, עוד קדיש עוד קצת. אומר, אבל אם אומרים הרבה קדישים יתלה מן בבלך, מוציאים אותו מהדלת השנייה והוא עוזב, ומסולקים אותו מגן עדן. אז שמעו כך, הפסיקו. נמצא, הוא עשה את זה בדרך משל, כדי שיקבלו את דבריו. כי אסור להרבות סתם בקדישים. אז לכן, אחרי עלינו לשבח, בקהילות של הספרדים, שלא נוהגים לומר, אין לומר קדיש, אחרי עלינו לשבח. תודה רבה.
תודה רבה, חזק וברוך לרב, יישר כוח, דבר ביתו. אנחנו עם מנשה מחולון, בנושא שופר, שלום לך מנשה.
שלום וברכה כבוד הרב, חיים ארוכים וטובים.
שלום, שלום.
אני פעם בטיול קניתי איזה שופר מאותר בכסף. אבל יש אנשים שאומרו לי, אסור לתקוע בשופר שהוא עטור בכסף. כבוד הרב, רציתי לשאול אותו.
נכון, יש בעיה, אני לא אומר אסור, אבל יש בהלכה. משנה מפורשת, מסכת ראש השנה. כדאי מאוד ללמוד משניות ראש השנה בליל ראש השנה, בשתי הלילות. תוך הסעודה לפני ברכת המזון,
אנחנו נוהגים, כפי שתיקן רבנו הארי עליו השלום, לומר משניות ראש השנה. כותב רבנו הארי שעל ידי שאתה אומר את המשניות בליל ראש השנה, מאז השכינה הקדושה מתקשטת בכל הארבע פרקים, יש שם ארבעה פרקים, כנגד שם הוויה שיש בו ארבע אותיות, והיא כנגד שם עדנות שיש בו ארבע אותיות, וממילא למחרת אנחנו צריכים סניגוריה, אז היא עומדת סניגורית עלינו לומר שהנה היהודי הזה אמר אתמול בלילה משניות, ובזכות המשניות מצילה אותנו מהדין, לכן צריך להשתדל בזה. ושם במשנה כתוב מה קורה עם שופר שנסדק או שופר שניקב, אז יש בזה פרטים, אם זה לאורך או לעובי או לרוחב, ושם כתוב ציפה הוא זהב, אז אם ציפה אותו היה מצפים אותו כל מיני ציפויים. יש בזה בגמרא דיון איפה הציפוי, אם זה ליד הפה או לא ליד הפה, אבל בכל אופן נוהגים להיות שיש שופר נקי נטו בלי שום ציפוי. זה שעשו ציפוי זה כדי לשים בבית בויטרינה, זה טוב, או לקשט הסוכה עם זה, זה בסדר, אבל בשביל לתקוע בו לא.
תודה רבה וחזק וברוך. אנחנו עם אליעזר מעיר הקודש צפת, שלום לך אליעזר.
שלום לרבנו הגדול.
שלום לך ידידי.
רציתי לשאול כבוד הרב, מה העניין לעשות שבת חתן? כלומר מאיפה המקור של זה?
המקור של זה פרקי דרבי אליעזר, שם כתב, זה מעשה מופיע בעוד כמה מדרשים, שבזמן בית המקדש היה קיים להר הבית היה שער אחד ששמו שער האבלים, שער שני שער החתנים. שער האבלים, לא עלינו, כל אלה שיש להם אבל תוך שבעה ימים היו יושבים שם באותו שער, וכל מי שהיה עובר היה עומד ואומר להם, מי ששיכן שמו בבית הזה הוא ינחם אותם. והחתן, שער החתנים, כל החתנים היו יושבים שם, וכל מי שהיה עובר היה אומר לו, מי ששיכן שמו בבית הזה הוא יברך אתכם ויפקוד אתכם בבנים זכרים, ועוד כל מיני ברכות היו מברכים אותם. אז מכאן ראינו שבשבת יש מעלה לחתן, וגם יש מעלה שנוהגים לברך אותו, אז מעלים אותו לתורה. גם בהלכה מובן בפירוש שאם יש כמה בעלי מצווה כגון אבי הבן סנדק, ויש גם בעל יורצייט, או יש אדם שהוא חתן וכדומה ובר מצווה, הכי מספר אחת שעולה ראשון זה החתן, שבעה ימים ראשונים, אז הוא החתן, הוא עולה ראשון. אז לכן היום עושים לו שמחה, גם שרים לו בשבת שירים. אתה רואה, זה מנהג עתיק של אלפי שנים, היו נוהגים לעשות לו שירה, אבל זה מה שעושים היום שבת חתן, וזה הופך להיות הוצאות מרובות, ומזמינים 200-300 איש ומגזימים יותר מדי, ויש שם הרבה פעמים תערובת, סליחה שאני אומר, אנשים ונשים, ולא תמיד לבושים צנוע, ויש כל מיני דברים אחרים, ולא מברכים כמו שצריך, ועם הקידוש ועם כל שאר הדברים. לכן ראוי לעשות רק מצומצם, בני המשפחה הקרובים, המעגל הראשון של הקרובים, יזמינו אותם לאיזה מקום או לאיזה בית, ושם יעשו שבת חתן וירבו שמחות בישראל.
אמן ואמן, חזק וברוך לרב. אנחנו עם שניים שאלות שהתקבצו מהמסרונים. שלום כבוד הרב, שואלת המאזינה, אני רוצה לשאול על כלים, האם מותר לעשות כלים לפני סעודה שלישית, כגון סירים, צלחות, קופסאות, נניח אם היא משתמשת או לא, היא לא כותבת.
ההלכה, כוסות, שכיוון שמשתמשים בהם מדי פעם, משך כל היום, מותר לשטוף אותם. אבל שאר הצלחות ושאר הכלים, שאין בהם שימוש, אז אסור לשטוף אותם. עכשיו, לפני סעודה שלישית, זה קצת, זה, אם הגיע הזמן סעודה שלישית, ודאי שלא. אבל קודם זה בכמה שעות, כגון שסיימו את הסעודה של הבוקר. סיימו אותה סמוך לצהריים. נשארו כלים. בואו חושש, או האישה חוששת, שלא יישברו, או שלא יעלו עובש, או יוצא מהם לפעמים ריח לא נעים, או לפעמים באים שם בעלי חיים, מעופפים, או יתושים, וכדומה, וחוששים מהם. הנה, עכשיו מתחילה עונת היתושים. צריך זהירות, יש כאלה יתושים שהם מזיקים, חס ושלום. ורוצה לשטוף אותם, ודאי מותר לעשות כן לפני, אם זה סמוך לצהריים. אני אומר, בוא נגיד עד 2-3 בצהריים ביום שבת, עדיין אפשר. אבל אחרי כן, שזה כבר סמוך לסעודה שלישית, לא. אלא אם כן, אלו צלחות, אלו הצלחות שהוא צריך להשתמש בהם לסעודה שלישית. גם שיש הרבה מוזמנים, או אורחים, או בני הבית מרובים, כן ירבו, ואין לי כלים, אני צריך את הכלים האלה לעשות אותם, מותר יהיה לעשות את צורך שימוש בסעודה שלישית. אבל אחרי שסיים סעודה שלישית, לא שוטפים יותר בשום פנים באופן. תודה רבה.
תודה וחזק וברוך. שאלה לגבי ראש השנה, כידוע כבוד הרב, שני ימי ראש השנה בהם דנים את האדם. מתי בעצם זה, ביום הראשון או ביום השני, שואל את המאזינה?
גם וגם. יש שיפור עמדות, תמיד אפשר לתקן. ואגלה לך עוד סוד, לא רק בראש השנה, אלא גם כל עשרת ימי תשובה. תראה, הגאון רבנו יוסף חיים, שהיום הפטירה שלו, כתב ספר לשון חכמים. שם בחלק ב' כתב כמה וכמה סימנים שבענייני התפילות של עשרת ימי תשובה, ששייכים לעשרת ימי תשובה. ואתה רואה שם שהוא תיקן לומר כל יום לדוד מזמור לאדוני הארץ ומלואה תבל ויושבי בה, ויש אחרי זה תפילה לומר אותה, למנצח המנגינות בצורת המנורה ותפילה לומר אותה, וכן על זה הדר שיר המעלות עם העמקים ותפילה לומר אותה. אתה תראה שם פלא פלאים. זאת אומרת, הדין עדיין נמשך כל העשרה הימים הללו. ולא רק זה, רבי שמעון בר יוחאי יעיד שיש למעלה 13 צינורות של רחמים שהם י"ג מידות, וה-י"ג מידות האלה נפתחים, כך הוא אומר, בערכה שביעה, בחודש השביעי, מיום אחד לחודש עד העשרה לחודש. 10 ימים רצופים, 240 שעות, שעת רצון כל רגע ורגע. ויש לנו גמרא מפורשת, דרשו אדוני במצאו כראוהו ביותו קרוב. שואלת הגמרא, מתי זה קרוב? תמיד הוא קרוב. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. אלא אלו 10 ימים שמראש השנה עד יום הכיפורים. ולכן כל יום עדיין, גם אם מה נגזר חס ושלום בראש השנה, יכול לשנות עד הנעילה של יום כיפור. לכן צריך האדם בראש השנה להתכונן. מתי? יש כאלה נדונים ביום ראשון, יש ביום שני, יש גם וגם, יש כמה בחינות לפי הקבלה, יש בזה עניין של חיצוניות העולמות או פנימיות העולמות. אנחנו לא מבינים בעניינים אלה, אבל בא לומר לך שגם וגם, לכן גם ביום שני של ראש השנה, אותה תפילה, אותה מילים, ועל המדינות בו יאמר וכולי, ובריאות בו ייפקדו, להזכירן לחיים, חיים טובים יהי רצון. אז גם ביום ראשון, גם ביום שני. תודה רבה.
תודה וישר כוח. ושוב שאלה של מאזין מהפורום לגבי שנת האבל, שהוא נוהג לעלות לתורה, האם יש עדיפות לעלייה מסוימת?
יש עדיפות, כתב הבן איש חי, הפטרה, מפטיר. יש כאלה שנהגו במשלים, אבל הוא כתב בפירוש, זה ידוע, שכך מובא בזוהר חדש, מגילת רות. שם יש שלוש מעשיות, עובדות שקרו בזמן רבי שמעון, והוא מביא אותם, שהיה, הסיפור היה שניצד מגינם ועלה לאן שהיה צריך לעלות עם קומו בגן עדן, על ידי שהבן אמר את ההפטרה, אבל בתנאי שילמד טוב את ההפטרה לפני כן, לא יבוא וישבור את השיניים כאילו קורא בשפה הטורקית או הסינית, וקורא כל מיני שפה אילגת. כותב עליו השלום בעל פלא יועץ רבי אליעזר פאפו, זכותו תגן עלינו, שאם הבן קורא טעויות מענישים את אבא שלו למעלה, מסכן, אומר לו תראה איזה גולם השארת בעולם, ואז לא טוב. אז לכן יכין את ההפטרה כמו שצריך, לקרוא אותה בלי טעויות, כי בנביאים יש המון מילים שהם קצת שונים מהמקרא שלנו שאנחנו רגילים בו, אז זה קצת שונה, צריך להיזהר להגיד אותם כהוגן וכדת וכהלכה, ויעשה נחת רוח לאביו שם בעולם האמת. תודה.
ערב שבת כבוד הרב, שלום.
שבת שלום וברך.
אני רציתי להתייחס לגבי הסליחות. אנחנו, נדמה לי שהמילה הכי נפוצה שם זה המילה למען שמך או שמך. מה אנחנו צריכים בעצם לכוון בפירוש שאנחנו מזכירים, עשה למען שמך, אתה נועל שמך, בעבור שמך, כל המקומות האלה, כבוד הרב?
נפלא, נפלא מה שאמרת. שמך פירושו שם ישראל, אנחנו נקראנו עם ישראל. שם ישראל זה שמו למעשה של הקדוש ברוך הוא, שהוא העניק אותו לנו. וכיוון ששמו נקרא עלינו ואנחנו נושאים את שמו, העם היחיד בעולם מאז מתן תורה ועד היום הזה לא החלפנו את אמונתנו, ולא יעזור לאף אחד, לא לשחור לבן ולא לאדום צהוב, לבוא ולשנות איזה משהו מהתורה הקדושה. שום כוח בעולם לא יוכל לשנות, והתורה איתנו ואנחנו איתה. ובזוהר מובא הקדוש ברוך הוא, עם ישראל והתורה אחד הם, נצחיים. עכשיו, כיוון שאנחנו שמו של השם עלינו, אם קורה איתנו איזה משהו, אז נהיה חילול השם בעולם חס ושלום. ועל זה אנחנו אומרים, שמך נקרא עלינו. אנחנו שמך ישראל, זה קוראים לנו ישראל. אנחנו באותו שם, ונקראנו כך בגללך, בשבילך. כי אנחנו אומרים כל יום שמה ישראל. כמו שאתה אומר בסוף, שומר ישראל, שמו שארית ישראל. אז אם כן, כיוון שאתנו על שמך, ושמך נקרא עלינו, השם עשה למען שמך, זאת אומרת, לנו אין מעשים טובים, לנו אין זכויות מספיק, נכון, אבל השם שלך מתחלל, כמו שאמר דוד, למה יאמרו הגויים, עיני אלוהיהם, ואלוהינו בשמיים, כל אשר חפץ עשה. אז זה על אותו משקל, ולכן, תקנו לנו בסליחות הרבה שנזכיר לנו שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. וצריך לזכור בהבדלה, הוא בן ישראל לעמים. אנחנו שונים, כן, שונים מכל האומות בכל. אז לכן אנחנו צריכים להיות קדושים, ולכן אנחנו באים בזכות זה לבקש ממנו רחמים. מבקש ממנו מחילה וסליחה וכפרה. תודה רבה.
תודה וישר כוח גדול לכבוד הרב. אנחנו ממשיכים למאזינים. ציון מבאר שבע איתנו, שלום לך בנושא ברית מילה, יבוס מחות.
שלום, שלום, דבר חלבי ציון, שלום לכבוד הרב ולצוות.
שלום, שלום.
יש לי שאלה לגבי האם מועל יכול לעשות ברית לילד שהוא גוי למעשה, האבא הוא יהודי, האמא לא.
לא. יש בעיה עם זה, כיוון שהוא זקוק לבית דין, שישבו בית דין וימולו אותו לשם גירות. כי הילד הזה הוא גוי גמור, הוא לא יהודי. זה שאבא שלו יהודי זה לא אומר כלום. הוא חוטא וממשיך להטו, ובא ומורד בקדוש ברוך הוא, אומר לקדוש ברוך הוא, לא שומע לך, לוקח גויה ומורד ומומר לכל התורה כולה, והוא החליט לעשות הילד שלו ברית. תודה רבה שהוא עושה לו ברית, הוא לא עושה טובה לאף אחד, קודם כל שידאג לחיים שלו, מה איתו בעולם הזה ובעולם הבא, כשהוא ראה עמו ככלב, הוא חיים גויה, זה הדבר הכי חמור שיכול להיות, ולא צועקים על זה, כי יגידו לך גזענות, הדרת נשים, גזען ועוד כל מיני כינויים. פתאום התורה שלנו בצד, אף אחד לא מזכיר אותה, את הקדוש ברוך הוא לא מכירים בו, אני לא יודע מה קרה לנו. אבל בכל אופן, עכשיו לעצם השאלה, הילד הזה צריך לעבור גיור כהלכה, אז הגיור יהיה על ידי שישבו שלושה בדין ויחליטו למול אותו, אבל זה שהמוהל ימול אותו על דעת עצמו ודאי לא, זה לא יחשב כיהודי. תודה
רבה, חזק וברוך. ואנחנו ממשיכים למאזין הבא מאשקלון, שלום לך יצחק.
שלום וברכה לצלת, שלום לרבינו הגדול, שלום שלום לכם. כבוד הרב, שמעתי את הרב ואומר שברכו של שחרית, נכון? עם החזן, האם אני יכול, אין זה מעכב אם אני לא נמצא עם החזן, להגיד ברכו, ואני נמצא כאילו בתפילה אחרת, כאילו לפני, לא הצלחתי להדביק את החזן.
איפה אתה נמצא?
לפני ברכו.
אתה נמצא נגיד באמצע הללויות שמה?
כן, בדיוק. האם אני יכול לענות ביחד עם הקהל ברכו?
החזן אומר ברכו, אתה עונה? ודאי אתה עונה.
תוך כדי שאני נמצא במקום אחר בתפילה?
כן, רק לא בעמידה. אתה עונה ברכו, וגם אם אתה באמצע תפילת יוצר, אתה עונה ברכו. וכן בשמע ישראל, תשתדל לסיים את הפסוק, ובין פסוק לפסוק תענה ברוך השם המבורך לעולם בעד. אבל בתוך העמידה לא עונים, רק בעמידה לא עונים. אתה יכול לשתוק ולשמוע ולהרהר בלב, אבל לומר בפה באמצע תפילת העמידה לא. בשאר חלקי התפילה אתה בפירוש חייב להפסיק ולענות ברוך השם המבורך לעולם בעד.
תודה רבה,
אני
שמחתי לשמוע אתכם.
תודה.
תודה רבה ליצחק מאשקלון, חזק וברוך לרב. אנחנו עם תמר מהצפון, מזוזה בבקשה.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
רציתי בבקשה לשאול, האם ישנם מקרים בהם המזוזה תיקבע בצד שמאל של המשקוף?
לא שמעתי, לא ידוע לי. מזוזה מימין הנכנס, זה לא תלוי במשקוף. תלוי כשאני נכנס, איזה פתח אני נכנס. אם אני נכנס מהפתח הזה, אז אני שם בצד ימין שלי שאני נכנס.
ולא משנה אם הדלת נפתחת לשמאל?
לא, זה לא משנה בכלל. נכון שלכתחילה יש מקפידים שהצירים של הדלת יהיו באותו צד, אבל גם אם הצירים של הדלת בצד השני, המזוזה צריכה להיות בצד שלכם, שאתה נכנס, איפה שאתה נכנס יהיה בצד ימינך ושמאל היוצא. זה תודה. הכלל, זה לא משנה כלום עם המשקוף, המשקוף לא קובע.
תודה רבה,
ברוכים תהיו.
תודה רבה על השואלת ויש הכוח גדול לכבוד הרב. אנחנו עם באר שבע, מיודענו אל עזר, שלום לך.
שלום וברכה לכבוד הרב.
שלום שלום.
הרב רצי לשאול, כאשר יש בבית הכנסת חתן או אבו הבן, סנדק, מועל, אנחנו לא אומרים את התחנון. בימים האלה שאנחנו רוצים הרבה זכויות, האם אפשר לקחת 10 אנשים אחרי מנחה ולומר תחנון? האם זה מותר?
זה היה מנהג ישיבת בית אל. ישיבת בית אל בירושלים עיר הקודש, כך היו עושים. כשהיה חתן בכנסת היו מדלגים על התחנון, אבי הבן לבית הכנסת מדלגים על התחנון, ומה היו עושים? אחרי עלינו לשבח היו ממתינים שהחתן הלך, יצא החוצה, אז היו אומרים את כל הסדר שדלגו אותו. אנא ויעבור לדוד אליך, אבינו מלכנו, הכל מלא מלא מלא. כי לא היו רוצים להסיר שום קטע מן התפילה. אלא מה, שיש חתן, אנחנו לא יכולים להגיד, כי הוא נמצא פה. אבל כשהוא לא נמצא פה, אני יכול לומר. תודה רבה.
תודה כבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום וברך.
תודה רבה, ואנחנו נחזור לשאלות המאזינים מהפורום. שאלה לעניין ברכת תפילת הדרך. האם, אני שואל את המאזינה כמובן לקיבוץ, האם אני עושה הפסקה חצי שעה ואחר כך עוד שעה, זה מצטרף למניין דרישת תפילת הדרך?
לא הבנתי.
זאת אומרת, כנראה מינימום הזמן, אני ככה מניע חצי שעה ליעד הראשון, ואחר כך עוד שעה ליעד השני. אם יש אפשרות לצרף את הזמן.
כן. יש, למשל, אדם נוסע, נאמר, מירושלים, הוא נוסע לצפת, אבל היעד הראשון שלו זה עד תל אביב, ועד שם אין לו 72 דקות. ומשם הוא ימשיך לנסוע עוד הלאה, הוא יכול לברך תפילת הדרך עם ברכה כבר אחרי קילומטר מהיציאה מירושלים, על סמך זה שהוא עתיד להגיע לעוד עיר אחרת שיש מרחק 72 דקות. עכשיו, עוד יותר יש בהלכה, אם לדוגמה הוא חשב, נגיד הוא היה שליח, שלחו אותו למצוא איזה משהו באזור בני ברק, אז אין לו 72 דקות, הוא לא אמר תפילת הדרך, הוא אמר תפילת הדרך בלי ברכה. הוא הגיע לבני ברק, ומשם הוא קיבל הודעה לנסוע למקום יותר רחוק, לחדרה. ועכשיו בצירוף הנסיעה מירושלים עד חדרה, ודאי שיש לו 72 דקות. עכשיו היציאה מבני ברק לכיוון חדרה, הוא אומר בחזרה תפילת הדרך עם ברכה. ככה הלכה. תודה רבה.
תודה רבה, ואנחנו נחזור למאזינים. שלום לך, יאיש מאופקים.
שלום, כבוד הרב, ושבת שלום.
שלום, שבת, שלום וברך.
רציתי לשאול, בעצמי עוד ברוך השם, אני לא שותה, לא קפה, לא תראו שבוע, אני שותה בבית לפני שאני הולך.
טוב מאוד.
ואני שואל לפני, כשאנחנו בדף היומי, מתחילים משש עד שבע, אם אפשר לשתות שם שתייה, קולה, כל מיני, שתייה וכל זו.
אפשר לשתות, אבל כדאי לצאת לחצר ולא בתוך בית הכנסת.
לא, זה לא בית כנסת, זה לא בית כנסת, זה בית המזרח, זה בקרון לבד, קרון לבד, אבל מתפללים שם שחרית, מנחה, ערבית, הכל.
והוא רוצה... לפני התפילה, לשתות, לא הבנתי.
לא, בשיעור עצמו, בשיעור.
בשיעור.
למה הוא שותה? יצמא? לא, אנחנו כל הערב נותנים, יש שם גבאי שעומד ללומדים, ואנחנו עוד מוזיק לכולם שתייה.
אז בוא אני אעלה תשובה כללית, ואתה תחליט מה מתאים לך. לפי ההלכה, לא שותים בבית הכנסת, אבל... אם הוא יושב ללמוד שיעור תורה והשתייה תעזור לו להיות ער ולהחזיק מעמד יותר, מתירים לו. וכן רב שנותן שיעור, ואם הוא לא ישתה, יתייבש לו הגרון והוא לא יוכל לדבר כמו שצריך, או שלא יהיה צלול מספיק, יתירו לו. אז מותר, זה כמו שזה צורך מצווה, אז מותר. לכן מכאן אדם ילמד בכל יתר הדברים, אפילו בבית הכנסת יהיה מותר לשתות, אבל כמובן לא שתייה חריפה ולא שתייה שהיא של פינוקים, קפה עם חלב וכל מיני, אני יודע, קפוצ'ינו וכל מיני עם זה, והוא יגיד לו שים לי הל או אל תשים לי הל, כי באים משם לידי שיחות בטלות, כמו שכתב רבי חיים פלאצ'י על אלה שמכבדים בטבק בבית הכנסת. אז הוא אומר שבאים משם לקלות ראש, שואל אותו מה קרה היום הטבק שלך, אין לו ריח טוב, אני רוצה ריח כזה, אני רוצה ריח כהוא, בינתיים באים לידי שיחה בטלה בתוך בית הכנסת. אז זה מזה חששו חכמים. אבל אם זה רק בשביל צורך עצמו שהוא רוצה להתחזק ולהחזיק מעמד בשיעור, מותר. תודה.
תודה רבה, חזק וברוך לרב. אנחנו ממשיכים הלאה לשאלה של אורי נחמן מהצפון. שלום לך. ירדת אורי נחמן, אני רואה שהוא לא איתנו. אז עוד שאלה מהפורום, שאלה שתהיה מעניינת, אחת לא כל כך צנועה. טוב, שואלת המאזינה לגבי תבילה במקווה עם בלנית שאינה עם כיסוי ראש.
לא יודע, הכל תלוי בעניינים שם, מי ומה ולמה. זה שאלות יותר פרטיות שאפשר לדון בהן יותר בארבע עיניים.
כן, עכשיו לגבי עקירת עץ, שאלה מאוד מורכבת בפרטים, אני אנסה לתמצת אותה. יש לנו עץ תאנה בגינה שכבר לא מוציא פירות כבעבר, ועוד הפך להיות עץ גדול ויוצר מקום מסתור לנחשים ועקרבים.
לך זמן.
אני יודע, כן, הרב, בוא נראה, הם שואלים לשרוף, ופעם שנייה לא יהודי וכן יהודי.
הכי אידיאלי זה להביא לא יהודי, והוא יעקור את העץ הזה. יטפל בו, יקצוץ אותו, יעקור אותו, יעשה מה שהוא רוצה. ודעת רבי חיים פלאצ'י, אם אפשר, כך הוא טוען, שתמכור לו את זה, אפילו חמישה אגורות, לא חמישה אגורות, צריך פרוטה לפחות, 10 אגורות. אז 10 אגורות, תמכור לו את זה, זה נהיה שלו, ותגיד לו, עכשיו תעקור את זה. אז זה שלו כבר. רק תן לו מתנה, עוד איזה כסף, גם כן, עבור העבודה, ואז זה נהיה שלו, או תגיד לו, העץ הזה לך במתנה. תקנה אותו ממני, ואלא מה, שגוי קונה רק בכסף. אז בכסף תקנה ממנו, תחזיר לו רק את הכסף במתנה. תגיד לו, תן לי רגע 10 שקל, תן לך 10 שקל. תגיד לו, כך זה מתנה 10 שקל. עכשיו אני מוכר לך, לפני זאת אומרנו, מוכר לך את העץ ב10 שקלים האלה. עכשיו קח את 10 שקלים מתנה ותעקור לי את העץ. ואז הוא יעקור את העץ. תודה רבה.
תודה, לא לפני שאנחנו מסיימים, השיעור של הרב השבוע, יום שלישי הבא עלינו לטובה, ככה קיבלתי, הפעם בנתיבות, עיר הקודש תיבנה. בית הכנסת בית בוכריס, רחוב גרשונוביץ, יום שלישי, י"ז אלול, בשעה 8:30, הרב מגיע למקום הורלה של תורה.
יש אומרים שזה
ניציבות.
ניציבות. כן.
תודה לרב. אז אנחנו הנה ממש לקראת סיום, ממש אולי דברי סיכום.
דברי סיכום, אנחנו שבת פרשת כי תצא, אומר הזוהר ורבי משה אלשך מביא אותו, כי גמטריה 30 יום של אלול, תצא למלחמה על אויביך, זה יצר הרע, ונתנו השם אלוהיך בידיך ושבית שביו. כל מה שחטא האדם משך השנה מחזיר את זה חזרה, והמצוות שהפסיד מוציא אותה ממנו חזרה, ואז אשת שטיפתו זו הנשמה הקדושה וחשקתה בה וגילחה את ראשה ועשיתה את ציפורניה, מסיר את המידות הרעות שזה הסערות, ציפורניים זה המותרות, מסלק את המותרות, מתקדש ומתעטף, בחטא את אביה ואת אמה ירח ימים, ואחר כן יבוא שנה חדשה, ראש השנה, והייתה לך לאישה. יהיה לנו שנה חדשה, שנה חדשה כמו אישה חדשה. זה הכל עולם חדש, מתחיל הכל מחדש. ולכן צריך להתכונן, אז בא כי תצא באמצע החודש להזהיר אותנו, הנה, עבר חצי חודש, להתעורר ולהתעורר. ולעשות עוד תורה ומצוות, בזכות זה, בעזרת השם, ניכתב ונחתם בספר חיים טובים. הזכו ואמצו, שבת שלום, תודה לצוות, תודה לך, אבישי היקר, על הכל, וזכות הגאון רבנו יוסף חיים, יעמוד לכם ולנו ולכל עם ישראל.
אמן ואמן. חזק וברוך, ברכה כפליים למורנו הרב, הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה. אנחנו רוצים להודות לך הרב שוב על תוכנית מאלפת. אני יודע גם כבר לצוות